בבית המחירות הפומביות קדם העמידו למחירה עותק ממסכת יבמות מהתלמוד הבבלי שהיה שייך לחסידי חב"ד או לשושלת חב"ד. עוד רגע אנחנו ננסה להבין מה המינוח הנכון. איך הגיע לשם הספר שלכאורה אמור היה להיות מוצג במוזיאון היהודי במוסקבה? האם הוא גנוב? ומה אמורים לעשות עכשיו? איתנו מנדי גרוזמן, מגיש התוועדות בכאן מורשת. שלום מנדי.
שלום, בוקר טוב.
אז אנא, עשה לי סדר, עלילותיו של הספר הזה, של המסכת הזו.
טוב, זה ממש לא רק עלילותיו של הספר הזה, מדובר על עלילותיו של האוצר הספרים כולו.
אנחנו מדברים על 12,000 ספרים, נכון?
נכון, ספרים שגם בשל העתיקות שלהם והחשיבות שלהם גם נחשבים ליקרי ערך. מדובר בעצם על אוסף הספרים, חב"ד הרבי מלובביץ' שמוכר לכולם, הוא האדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, לפניו היו עוד 6. 5 מתוכם, מלבד הראשון, התגוררו בעיירה שנקראת לובביץ', על גבול רוסיה ובלרוס, ושם עם השנים, 5 דורות בכל זאת, נצברו הרבה 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 ספרים, 12,000 ספרים, שהיו שייכים להם ולאוסף הספרים שלהם, היו תלמידי חכמים ותעסקו הרבה בספרים הללו. עכשיו, כשהאדמו"ר החמישי, ברח מלובביץ' בעקבות המהפכה הבולשביקית והרחיק לרוסטוב, האוסף הזה נשאר שם והתגלגל שם, ובסופו של דבר
זאת אומרת הוא לא לקח את זה איתו, החמישי לא לקח את זה איתו.
לא, והאוסף כמובן הולאם על ידי השלטונות הקומוניסטים דאז, והוא היה שרוי שם. עכשיו, שנים, יש גם חלק מהספרים כן השתחררו, זאת אומרת הוא כן לקח אותו איתם, ומי שמכיר את הבניין ה... האדום המשולש, 770 בניו יורק, אז שבו היה בית מדרשו של הרבי מלובביץ', לידו יש בניין שלם, כמה קומות, ששם גם יש ספרייה גדולה, שחלק מהספרים, באמת, ספרים של האדמו"רים הקודמים, וחלקם שצבר האדמו"ר האחרון.
אוקיי, כדי שלא נבלבל את המאזינים והצופים יותר מדי. חלק נכבד מאוד, אלפי ספרים נשארו אצל הרוסים, במה שאנחנו מכירים כמוזיאון היהודי במוסקבה.
לא, המוזיאון היהודי במוסקבה זאת התפתחות די מהשנים האחרונות. מה שקרה זה שאם בתחילת שנות ה-90, שמה שנקרא נשבר מסך הברזל, אז הרבי מלובביץ' שעוד היה חי, נפטר רק ב-94, ממש התחיל לעורר ולבקש מקבוצת עסקנים שמה שנקרא ירעישו עולמות כדי לשחרר את הספרים האלה. עכשיו, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה ערך סנטימנטלי, אצלנו יאמרו שיש בזה מימד רוחני ומימד של קדושה, אבל היחס לספרים האלה היה הרבה יותר מאשר יחס לספרים, אלא באמת ליחס, ובעקבות איך שהרבי הציג את זה, החסידים לקחו את זה בצורה מאוד רגשית ומאוד אישית. אני יכול רק לומר לך, הפיזוד הקצרה, הוא בזמנו לקח 4 עסקנים, באמת מבחירי העסקנים של חב"ד שהיו בישראל ובעולם, חצי שנה הוא אמר להם, הם תעזבו את המשפחות, פשוט תתמקדו בשליחות הזאת, הם התגורו בדירה במוסקבה, 4 חבר'ה, חזרו למשפחות מפעם לפעם, ופשוט ניסו לעשות הכל. אני מדבר איתך על אדם אחד מהם, שהוא היה מנהל של חב"ד בארץ, המנכ"ל של חב"ד בישראל, פשוט עזב את הפעילות כאן, התגורר בדירה, כמו איזה דירת שותפים בנחלאות, במוסקבה, פשוט עבדו כדי לנסות, לא הצליחו.
אוקיי.
כן, רק נאמר לגבי המוזיאון היהודי במוסקבה, שבשנים האחרונות באמת, השלטונות הרוסים, אולי בניסיון להרגיע את הרוחות, גם ארצות הברית התערבה בעניין ודרשה להחזיר, הסכימו
ארצות הברית לא דרשה הייתה החלטת בית משפט שצריך להחזיר את זה, כן? זה הגיע עד ערכאות משפטיות.
זה הרבה מדיניות שמעבר לבית משפט, אתה יודע.
לא, אבל חשוב להגיד שבית המשפט כבר היה בתוך הסיפור הזה.
בית המשפט היה באותו סיפור, אבל אני כן יכול לומר לך שחסידי חב"ד היו בקשרים גורמים ממשלתיים, אתה יודע, זה לא, החלטות משפטיות הן אף פעם לא מנותקות ממה שקורה מסביב. ארצות הברית, מה שנקרא, הפעילה כאן גם לחצים מדיניים. עכשיו, מה שקרה זה שהשלטונות הרוסים, ממש אני חושב לפני כמה שנים, בניסיון ככה קצת להרגיע את הרוחות, החליטו שכל האוסף הספרים הזה יעבור מבניין הספרייה הלאומית במוסקבה לתוך מתחם, בתוך מוזיאון היהודי שנמצא סמוך לבית כנסת חב"ד במוסקבה. עכשיו, זה לא ברשות הקהילה היהודית, זאת אומרת, המתחם הזה הוא רשמית, נחשב מתחם ממשלתי, כל ההבטחה והכל, צריך להיכנס ותעודות זהות והכל, פשוט הוא קיים בתוך המוזיאון היהודי, מה שאתה יודע, בכל זאת מקנה איזושהי תחושת שייכות. אני כן אומר לך שבחב"ד היו שתמכו במהלך הזה והיו שביקרו דווקא.
אוקיי, בוא נעצור רגע, כי זה כבר הופך לסיפור מורכב הרבה יותר. איך העותק הזה של מסכת יבמות פתאום מגיע לבית מחירות פומביות בישראל?
אז זהו, שאף אחד לא יודע. פתאום באתר האינטרנט של בית המכירות הפומביות, כן, הם באמת בית מכירות, אפשר לומר, מהמובילים בתחום הזה בדיוק, של התספור, של רבנים יהודיים. חשף לו מזמן מכתב מאוד מאוד נדיר של הרב קוק וכולי. פתאום באתר האינטרנט מופיע ספר מהאוסף ההוא, גמרא שהייתה שייכת...
איך יודעים שזה מאותו האוסף?
יודעים, אתה יודע, הספרנים בזמנו, השלטונות הרוסים כן אפשרו לספרנים של חב"ד בניו יורק, שמנהלים את הפרויקט
שם, לקטלג את זה.
לקטלג, הכל נמצא, הם יודעים בדיוק, שמספר סידורי לכל ספר, יודעים הכל. ולכן פתאום גילו את זה, ואז בית המכורות הפומביות כאלה לא אומר איך זה הגיע. אתה יודע, יכול להיות שמישהו גנב איזה מהמוזיאון היהודי, יכול להיות שבמהלך המעבר, איך שזה יתגלגל, אתה יודע, יכולות להיות הרבה הרבה אפשרויות בעניין הזה. ושוב יזבוט בית המשפט הפדרלי בארצות הברית, עכשיו מול מוסד ישראלי, לא מול רוסיה,
שתורשים
ממנו
לא להחזיר. בוא נדבר על הערך של האוסף הזה בראי המסכת יבמות הספציפית. זה ערך אמיתי? זה ערך שספרנים ברחבי העולם היו אומרים, וואו, איזה יופי, יש לנו כאן גילוי מעניין, או שזה רק עניין סנטימנטלי למאמינים וחסידים כמוך?
אוקיי, אז אני חייב לומר שלגבי הספר הזה ספציפית, אני עוד לא ביררתי את כל פרטי המקרה, אבל אני יכול להגיד לך לגבי כלל הספרים, שיש מהסוג שבאמת גם ספרנים, מה שנקרא, שאינם חסידים בחיצונים, יקבעו שזה מדובר במשהו מאוד יקר ערך, שמחדש הרבה גם מבחינה מחקרית, ויש שבאמת זה בעיקר ערך סנטימנטלי. יש למשל, א', ספרים נדירים, לא ספרים נדירים שהיו ברשותם וכיום כמעט ולא קיימים. זה למשל, יש כתבי יד שלא פספסו, ויש גם ספרי לימוד, כמו גמרא למשל, שהיו שייכים אל האדמו"רים הללו, ושהם רשמו עליהם בצדי הדף חידושים או כל מיני הערות.
פרשנויות שלהם, אוקיי.
כן, אני יכול לומר לך שהרבה חוקרים כן מגיעים לספרייה גם במוסקבה וגם בניו יורק הרבה פעמים, זאת אומרת, כן, יש שם הרבה ערך מחקרי, אבל לחלוטין, כמו שאתה אומר, זה לא כל הספרים, חלק מהספרים באמת בעיקר ערך סנטימנטלי, ערך של קדושה, כל אחד יגדיר איך שיגדיר.
מה אתה חושב שיהיה השלב הבא, הצעד הבא?
תראה, אני מניח שבית המכירות הפומביות, כן, כיוון שהוא, אתה יודע, הוא נמצא כאן בישראל, אני לא יודע בדיוק אם הוא נעל על ידי נשים דתיים, אבל הוא, מה שנקרא, הוא, זה לא איזה...
אתה יודע מה, זו בדיוק הנקודה שאני גם אקריא, ואז תוכל להמשיך לדבר. אני אקריא את התגובה של בית המכירות קדם, כמו שהם מסרו אותה לידיעות אחרונות. אם נדע שהספר גנוב, הם אומרים, אנחנו נוריד אותו מהמכירה הפומבית. אנחנו פועלים בליווי צמוד של עורך דין. הצענו לחב"ד לפתור את הסוגיה מחוץ לבית המשפט. כמו כן, ברגע שתגיע פנייה של בית דין ישראלי, נכבד כל בקשה, לא מכרנו ולא נמכור רכוש גנוב. אתה יודע, אפשר להניח שגם בית המכירות לא רוצה להיות בתוך אנדרלמוסיה שכזאת שהוא
אני
לא...
אני יכול לומר לך שזה הרבה מעבר. אני יכול לומר לך שגם אם לא, אתה יודע, מבחינה משפטית, חב"ד לא בדיוק תמצא את ההוכחה שמדובר בספר גנוב, אני מבטיח לך, אתה יודע, 99%, איך שאני מכיר את הנפשות הפועלות, שבית מכירות שפועל בירושלים, לא, מה שנקרא, לא ייגע בנושא שהוא כל כך רגיש לחסידות חשובה מאוד ומוכרת מאוד בכלל ברחוב הישראלי, הם לא ייכנסו לפינה הזאת, אני בטוח שהספר הזה ירד.
אתם יודעים על עותקים שכאלה שנמצאים במקומות אחרים בעולם, שפתאום
לא,
גם...
לא, אני חייב לומר שזאת פעם ראשונה, אותי זה מאוד הפתיע, צריך להבין, זה מפתיע בעיקר לא בגלל חב"ד, בגלל הרוסים, אתה יודע, הרוסים הם כל כך התעקשו על האוסף הזה, השמירה הזאת הרמטית במיוחד, אני רק רוצה לומר לך שכשהאוסף עבר... מהספרייה הלאומית למחלקה של הספרייה הלאומית שהקימו במיוחד במוזיאון היהודי, זה היה טקס, א' הגיע, האוסף הגיע עם הרבה הבטחה, הנשיא פוטין הגיע לנאום, זאת אומרת, הרבה התעסקות והגיע לנאום, ובכל זאת כדי להראות שזה עדיין בשליטתם, הם, אתה יודע, הרוסים זה מעבר לאוסף, והסיבה, אחת הסיבות שהם מאוד מתעקשים, כי זה לא האוסף היחיד שיש להם. אם הם התפשרו בעניין הזה מול חב"ד, הרבה מדינות, הרבה גופים, אתה יודע, בתקופה הקומוניסטית, עשרות שנים, הרבה הרבה ספרים וחומרים הולעמו, וזאת גאוותה של רוסיה היום, ובפרט פוטין, אתה יודע, מוביל את, מנסה להפוך את רוסיה לזאת אימפריה עולמית, והם לא מוותרים בעניין הזה. לכן אותי זה מאוד מפתיע, בכלל מצד רוסים, איך זה התפספס להם, ואיך זה קרה שם. אתה יודע, חב"ד לא חברת הבטחה, אבל הרוסים, עם כל היכולות האלה, לא ברור איך שם זה... אני צריך להסביר לך, אני הייתי שם, אחותי שליחה שם, ואני מכיר את המקום, אז אתה נמצא, א' זה שאתה בכנסת ליד, יש את המוזיאון היהודי, וזה פשוט מחלקה סגורה, זה כאילו כמו שגרירות של רוסיה בתוך האזור הזה, כאילו זה משהו אחר.
טוב, נראה איך הסיפור הזה ייגמר, אנחנו כמובן נהיה עליו. מנדי גרוזמן, מגיש תוכנית התוועדות בכאן מורשת, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
תודה, יום טוב.